ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מראש העמוד. הגמרא: אמר רב יהודה אמר רב, עד זומם משלם לפי חלקו. מאי משלם לפי חלקו. כעת אנחנו בגמרא רואים משולשים שהם אחד מהסימונים שמצביעים על סדרה, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שרואים שם משולש, כתבנו ניסיונות להסביר הדאמר רב יהודה אמר רב, דעד זומם משלם לפי חלקו. הגמרא ממשיכה, אי למה דהיים משלם פלגה והיים משלם פלגה? יש שני עדים שמתברר שהם היו עדים זוממים, שכל אחד או בעדות שלהם רצו לחייב את הנידון בתשלום מסוים, ובא הרב ואומר ששני עדים כל אחד ישלם חצי הסכום. תנינה, אני לא צריך את רב בשביל זה, הרי למדנו משלשין בממון, משלשין כוונה מחלקים בין העדים התשלום הממוני, ואין משלשין במלכות. אם שני העדים אלו באו לחייב את הנידון במלכות, לא אומרים שכל אחד יקבל חצי מספר המלכות שרצו להטיל על הנידון, אלא כל אחד מהעדים יקבלו את מלוא סכום המלכות, כל 39 מלכות. אבל מה שחשוב לנו, יש פה מקור משנה שאומרת שבתשלום הממון מחלקים בין העדים, אז מה אני צריך את רב אם זה מטרתו? אלא אז נעבור לניסיון שני להסביר, כגון דאיצום חד מניו דמשלם פלגה בידי. אולי זה כוונת רב, שאם היו כמובן שני עדים ורק אחד מהם נהיה זומם, איך זה? שהקט השני שבא אומר, אנחנו מתפלים עליך, אם נגיד העדים הראשונים רובן ושמעון העידו נגד הנידון, באו לוי ויהודה ואמרו על רובן, איך היית יכול להעיד נגד הנידון כי עמנו הייתם במקום פלוני? הרי הם מכוונים את עדותן על רק אחד מהעדים הראשונים, ואם מדובר בעדות של תשלום ממון, ואז העד הזומם שאוזם הוא ישלם חצי הסכום, ומי משלם? האם בכלל יש מצב שמטילים על עד אחד מתוך שניים את הדין של כאשר זמם? ועד תניה, אין עד זומם משלם ממון עד שיזומו שניהם. לא מתחיל עונש של כאשר זמם, כשהסברנו בעריכות בשיעור הקודם, זה לא מתחיל עד ששני העדים הראשונים יוזמו, שהקט השני יגיד על שניהם, גם ראובן וגם שמעון, איך יכולתם, לשון רבים, להעיד, הרי עמנו הייתם במקום פלוני, וזה לא מה שקרה אם נאמץ את ההצעה הזאת. אמר רבה, באומר, עדות שקר העדתי. אם יש לנו שני עדים שבאמת שניהם הוזמו, אבל אחד מהם בא ואומר עכשיו, מה שאמרתי היה שקר, אז כל כמיני, האם יש בו כוח להגיד כזה דבר שנקבל את האמרה הזאת? כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אחרי שעדים אומרים את עדותם, הם לא יכולים להוסיף על העדות, אז אנחנו לא נקבל מה שהוא אומר עכשיו. אז אמרה כזאת מצד אחד מהעדים הזוממים לא יחייב אותו, אלא באומר, העדנו והוזמנו בבית דין פלוני. עדים זוממים שהעידו בשקר על נידון, ואחר כך שני עדים אחרים באו והזימו אותם, ואותם עדים הראשונים הם ברחו משם, ואחד מהם בא ומספר לנו שהסיפור, לא, זה לא עניין של תוספת עדות. הוא רק אומר מה שקרה, שהעדנו והוזמנו. אז הוא בעצם מודה על כך שהיו עדים זוממים. כמובן לפני ששילמו מה שהיה עליהם לשלם. אז הגמרא אומרת, אתה רוצה לומר שרב אומר במקרה כזה שזה שדיבר, זה שסיפר לנו את הסיפור שהעדנו והוזמנו, הוא ישלם את חלקו. אז אם נקבל את ההסבר, אז כמן, זה לא כרבי עקיבא. זה לא יסתדר עם שיטת רבי עקיבא. דהי כרבי עקיבא, האמר, זה מה שראינו בשיעור הקודם, בסוף שיעור הקודם, הוא אמר, אף אינו משלם על פי עצמו. אם הוא בא ומודה שהוזמו, הוא לא צריך לשלם. זה נקרא מודה בכנס. ומודה בכנס, כנס זה תשלום שאינו תשלום ממוני, אלא כמו שהוכחנו בסוף בית עמוד בית, מדובר על תשלום שבגדר כנס, והכלל אומר שתשלום שאינו ממון, אלא כנס, אם אדם מודה על כך, הוא לא משלם. אז שוב פעם, מה כוונת רב באומרו, עד זומם משלם לפי חלקו? אלא הצעה האחרונה, וזה התקבל, אלא באומר, אחד מהעדים הזוממים באים לפנינו ולפני הבית דין ואומר, העדנו והוזמנו בבית דין פלוני וחויבנו ממון. הבית דין הטילו עלינו החוב לשלם ממון. עכשיו זה כבר יצא מגדר כנס לתשלום ממון, מאחר שבית דין הטילו עליהם את החוב. רש"י כותב, וחויבנו ממון בבית דין שהוזמנו והעמידנו הנידון בדין. אותו שרצינו להפסיד, הוא טבע אותנו בדין על על הזמנתו, על הזמתנו. על זה שהוזמנו, הוא הנידון, מאחר שהבין שמאחר שאנחנו שיקרנו בהזמה, אנחנו חייבים לשלם לו, והוא טבע את החיוב הזה, וחייבונו בבית דין, ומי שעתה ממון הוא גביו, ואין זה מרשיע את עצמו. שהביטוי הזה מרשיע את עצמו, ראינו, זו הבסיס שאנחנו אומרים מודה בקנס פטור. הרי הפסוק אומר אשר ירשיעון אלוהים, אלוהים זה שופט. אם השופט מחייב, זה אדם חייב לשלם, אבל האדם שמרשיע את עצמו זה הגדר של מודה בקנס. אבל זה לא נקרא מרשיע את עצמו, שכבר הרשיעו הוא אלוהים, הכוונה השופטים כבר הרשיעו אותם וטילו עליהם חוב תשלום. עכשיו הם לא שילמו, והוא בא לפנינו בפני בית דין אחר ומספר לנו שאני אחד משניים שהוטל עליי חוב תשלום, כפי שתיארנו עכשיו ברש"י, וזה מה שרב אומר, שאיזה אומר משלם לפי חלקות, החלק שלו הוא חייב לשלם. אז יש פה גם חידוש, אומרת הגמרא. סלקא דאיתא חמינא. אם רב לא היה אומר את דינו, הייתי חושב אחרת. כיוון דלחברי לא מצי מחייב לי, מאחר שלא יכול לחייב את חברו, הוא לא נאמן על, 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 על חברו, לחייב אותו גם כן לשלם. אי הוא נמי לא מחייב. אם אין שניים, אין כלום. זה ככה הייתי חושב. כמה שמלן, רב אומר שאותו אחד שמספר לנו שאנחנו היינו בבית דין מסוים והעדנו והוזמנו והבית דין אחר כך חייב אותנו עקב תביעת הנידון תשלום המוני, הוא ישלם את החלק שלו. זוהי הדין של רב וגם החידוש של רב. המשנה, מעידים אנו את איש פלוני שגירש את אשתו ולא נתן לה כתובתה. הרי ידוע שאישה שמתגרשת מקבלת התשלום שהבעל התחייב בשעת הנישואין, התשלום שנקראת הכתובה. וכאן העדים מעידים שאיש פלוני גירש את אשתו והוא לא שילם לה. וכמובן העדים האלו יוזמו. כמה הם צריכים לשלם? האם הם בעדות שלהם רצו לחייב את הגבר לשלם כל סכום הכתובה שהוא התחייב לאשתו? אז המשנה ממשיכה, ולא בין היום ובין למחר סופו ליתן לכתובתה. יכול להיות שהוא בכל זאת יגרש את אשתו והוא ישלם מכוח גירושין אמיתיים, הוא ישלם את כל הכתובה. אז אם כן, נמצא שהעדים האלו לא הפסידו אותו כלום. אז מה בעצם הם צריכים לשלם? עומדים, עושים הערכה, כמה אדם רוצה, כמה אדם חיצוני ירצה לשלם על הימור, כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו, שאם נתאלמנה או נתגרשה, ואם מתה, אלו הם הנסיבות שאישה יכולה לגבות כתובה. או שבעלה מת והיא נהייתה אלמנה, או בעלה גירש אותה אז היא נהייתה גרושה, אלו הם סיבות שהיא תגבה כתובתה. אבל יש סיבה נגדי שהיא לא תגבה, והיא מתה, אם היא תמות אז הכסף יישאר אצל הבעל. אז עוד פעם, כמה אדם חיצוני מוכן לשלם על כתובתה כדי לגבות את הכתובה? נגיד לדוגמה, במקומה היא מוכרת את את הפוטנציאל לזכות בכתובתה, אבל שוב פעם זה רק הימור. הוא אותו אדם שקונה ממנה את הזכויות, זה לא כל הסכום של הכתובה, הרי זה ספק אם היא מעולם תגבה את זה. אבל יש סיכוי שאם היא תהיה אלמנה או תהיה גרושה, היא הייתה גובת. אותו אדם שקנה ממנה את הזכות ישלם סכום פחות, ובמצב שכזה, אם היא תהיה אלמנה או גרושה, הוא הקונה יגבה את כל סכום הכתובה. אבל מצד שני, ואם מתה ירשן הבעלה. אם היא תמות, אז אותו שקנה את הזכויות לא תגבה כלום, כי היא מתה לפני בעלה, אז בעל יורש את הסכום שאחרת הוא היה צריך לשלם לה. אנחנו נגיד רק משפט אחד עכשיו בתור הקדמה לכל הסוגיה שעומד לפנינו. הגמרא, אתם רואים, הגמרא עצמה קצרה ביותר, רק שלוש שורות עד המשנה הבאה. כל איך אומרים, האקשן, כל התסיסה והעומק של הסוגיה, אני אומר כל, רק אולי זה מוגזם קצת, אבל כל הסיפור יובא ברשי, ואנחנו בעזרת השם נלמד ביחד את הרשי. זו סוגיה שמרבים לצטט אותה, יש הרבה הפניות אל הסוגיה הקצרה הזאת מצד הגמרא, אבל כדי להבין, כדי להתחיל להבין על מה מדובר, חייבים ללמוד את הרשי על הסוגיה. עקב כך, קודם כל נזרוק משפט שאני יודע מראש אין לזה הרבה הבנה, ובכל זאת מהמשנה ניתן להבין אחד משתי אפשרויות מה ישלמו לבעל אותם עדים זוממים. אחד, כל הכתובה חוץ מזכות ספקה. אולי נגיד אם כל הכתובה הייתה שווה 200 שקל ואדם מבחוץ היה מוכן לשלם 70 שקלים על ההימור שתיארנו מקודם, אז יש אפשרות אחת שהעדים זוממים ישלמו את כל הכתובה חוץ מזכות ספקה, נגיד זה יהיה 130 שקל. אפשרות שנייה, זכות ספקו, שעושים הערכה מצד הבעל כמה אדם היה מוכן לשלם לו, שאם מתה, אם תמות אשתו, במקום שהבעל יירש את הכתובה, אותו אדם שקנה את הזכות מהבעל, הוא יירש את כל הכתובה. כמה הוא מוכן לשלם לבעל? יש באמת הבדל בין הסכום, נקרא לזה סכום ההימור, מה שמשלמים לבעל, מול מה שמשלמים לאישה. והדברים האלו יובהרו בזמן לימוד הרש"י. נתקדם בגמרא, וגם לא לצפות לשום הסבר לשלוש שורות האלו, זה יבוא בהמשך. אבל הגמרא אומרת, כיצד שמין, איך עושים את ההערכה הזאת, לדעת כמה התחייבו העדים זוממים לשלם? אמר רב חיסדא, בבעל. ההערכה זה מצד הבעל, מה שקראנו לפני כן במשפט הסתום שלנו, זכות ספקו. רבי נתן בראשיה אומר, באישה. הם ישמעו את הכל, כל סכום הכתובה, חוץ מזכות ספקה, כמה היא הייתה מרוויחה, לולי היא הייתה מוכרת את הכתובה שלה לאדם חיצוני. שיטה שלישית, אמר רב פאפה, באישה ובכתובתה. ההבדל בין רב פאפה ורב נתן בהושעיה בא לידי ביטוי בעניין התשלום עבור נכסי המלוג של האישה. אלו הם נכסים שהאישה מביאה לנישואין, ובפירוק הקשר הנישואין היא מקבלת בחזרה אותם נכסים. זה הם נכסי מלוג. אני יודע שלא הסברנו כלום, לא להתרגש עם אחד מכם השומעים היקרים לא הבינו את השורות האחרונות. כעת אנחנו נעבור לרש"י. רש"י מהמשנה, מתחילת המשנה. אנחנו דיברנו על שני עדים שעידו שגירש את אשתו בפנינו ביום פלוני. וזה אומר הנידון, אותו בעל אומר לא גירשתי ואיני חייב לה כתובה, ונמצאו זוממים ועמנו הייתם. את הקט שני באה ואומרת לקט הראשון, עמנו הייתם במקום פלוני. ממשיך רש"י, ולא בין היום וכו'. כלומר, מה ישלמו אלו אם תאמר כל הכתובה? הכוונה על אלו זה העדים זוממים. מה הם אמורים לשלם? אם תגידו שהם ניסו לחייב את הבעל לשלם לה את כל הכתובה, אז הם ישלמו את זה, ולא שמא ימות, או יגרשנה היום, או מחר, בסופו ניתן לה כתובה. ולא קשר לעדות של השקרנים. נמצאו שלא היו מפסידים אותו כלום. עומדים כמה אדם רוצה ליתן בכתובה של זו, מספק. שאם נתערמלה או נתגרשה, יתלנה לוקח. זה שקנה ממנו את הזכות גבייה, במקום שהיא תגבה ביותה אלמנה או גירושה, הקונה, הלוקח, יקבל את הכתובה. ואם מתה, ירשה לבעלה ויפסיד מעותיו שנתן. אותו לוקח, כאן אמרנו, הוא לקח הימור, ואם היא תמות, הבעל יירש את הכתובה, אז הוא, הלוקח, מפסיד. ובגמר מפורש, מהי כמחייב להותן הדמדילים ניתן? נמשיך ברש"י, כיצד שמין, כלומר, מהי כמחייב להו למיטב? מה המשנה מנסה לחייב את העדים הזוממים לתת? יש לפתור משנתנו בשני צדדים. הדברים לא ברורים. אפשר להבין את המשנה לשני כיוונים. כיצד? הרי יש לאיש ולאישה זכות ספק בכתובה זו. היא מצפה שאם ימות או יגרשנה, תגבה את כולה. והוא, הבעל, מצפה שאם תמות בחייו, יירשנה. שאם הוא הופך להיות אלמן, הוא יירש את הכתובה. יפה כוח זכותו מכוח זכותה. איך זה שהתפיסה בכתובה חזקה יותר מצד הבעל? אז יש כמה נקודות. א', שהוא או הבעל אוכל פירות הקרקע המיוחד לכתובתה תמיד ולא היא. אם הוא ייחד קרקע לתשלום הכתובה בעתיד, מה קורה עם הקרקע בינתיים עד שהוא יגרש אותה או עד, עד שהוא ימות? הוא, הבעל, נהנה מהפירות. היא לא נהנית מהפירות. ועוד, עוד נקודה, שהוא מוחזק ועומד. התשלום הטובה שעליו דובר פה זה מצד החיוב הבעל כלפי האישה. אז בינתיים הוא מוחזק בנכסים, הוא מוחזק בכסף, והיא מחסר הגוביינה, היא חסר אצלה מצידה הגבייה, זה חסר גוביינה, היא לא גבדה, זה לא ברשותה הכתובה, הכסף או אמצעי התשלום הם לא ברשותה, והם באו למכור לאחר. עכשיו הזוג הזה, כל אחד מצידו בא למכור את הזכות בכתובה, הפוטנציאל גבייה למישהו חיצוני, זו זכות ספקה, וזה הבא זכות ספקו, שלא נמכר ביותר משלה, כפי שהסברנו עכשיו, כי יש לו נקודות חזקות יותר. ולשנה דמתנתין משמע, ששמין זכות ספקה, דקטני, כמה אדם רוצה לתן שאם נתאר מלה, והלקה למימר שאותן דמים ייתנו הזוממים. להגיד שהעדים זוממים ישמעו בדיוק מה, מה שנגיד כתוב מגלשון המשנה, רשי אומר עכשיו במילים האחרות היה נשמע שהוא ישלם זכות ספקה, כי המשנה אמרה שאם נתעלמנה או נתגרשה, אז אותו אדם חיצוני הוא יגבה במקומה. אבל הוא אומר שזה לא, רשי בשורה שנייה ברחבות שוב פעם אומר, והלקה למימה שאותן דמים ייתנו הזוממים, שהרי לא זכות ספקה באו להפסידו. כשהם העידו נגד הבעל, הם לא באו להפסיד כמה אדם ישלם לה. מה זה מעניין הבעל כמה אדם חיצוני היה משלם לה? אז הסכום הזה הם לא באו להפסיד הבעל, אלא זכות ספקו שהיו מחייבים אותו לפרוע מיד עד העדותם של העדים זוממים. הבעל היה יכול למכור למישהו רוצה את הזכות לגבות את התשובה במקומו, אותו תשלום אימור, אותה אחוז כספים שאדם היה משלם בהימור לגבות במקומו, במקום הבעל. זה כן, זה הם, בזה שהם העידו שהוא חייב, הוא חייב לשלם את כל הכתובה לאישה, אז בזה הוא נמנע מכבר למכור זכויות. אז זה כן באו להפסיד. אז עכשיו, האם זה מה שהם ישמעו? אז הרשי ממשיך פה, ויש לומר דהכי, כמר אם אתם זוכים לומר מתוך הגמרות המסומנות, אתם רואים שיש לנו פה מספר רומאי אחד, ובעוד כמה שורות, לא חמש שורות ברשי, באמצע שורה, אול דילמה, עם פס מפותל, מספר שתיים. כאן נלמד את שתי האפשרויות שניתן להסיק מהמשנה. וראינו הביטוי לאפשרות האלו באמוראים, רב חיסדא ורב נתן בר הושעיה בהמשך הגמרא. אז רש"י ממשיך להציג את שתי האפשרויות איך להבין את המשנה. כי דבר אחד פשוט, שזכות ספקה, התשלום שהיא הייתה גובה מאדם חיצוני תמורת הזכות לגבות הכתובה אם היא תהיה אמנה, זה לא בא בחשבון, כי העדים, כפי שאמרנו כבר, העדים לא באו להפסיד את הבעל הסכום הזה, זה סכום שנוגע לאישה. ויש לומר דהכי כמר, שמין זכות ספקה כמה אדם רוצה ליתן בטובת הנאה שלה, ואותו לא ישלמו, אותו סכום הם העדים לא יצטרכו לשלם, וכל השאר ישלמו, שכל השאר, כל שאר שווי הכתובה היו מפסידים אותו בעדותם. אבל אותם דמים של הזכות ספקה לא היו מפסידים אותו, שרי גם ארתה כשאוזמו, אם הייתה רוצה למוחה, ייתן לה הבעל ברצון טובת הנאה זו. הבעל עצמו היה מוכן בשמחה לשלם הסכום הזה שנקרא זכות ספקה לאישה, כדי שבעתיד הוא לא יצטרך לשלם את הכתובה. אז מאחר שהבעל עצמו היה בשמחה משלם את הסכום הזה, אי אפשר להגיד שהעדים באו להפסיד אותו את הסכום הזה. אז ממילא, מה כן באו להפסיד אותו בעדותם? את השווי של הכתובה מינוס הסכום הזה שקראנו זכות ספקה. או דלמה, זכות ספקו כמר מתאיתין דלשיימו, זה מה שאנחנו צריכים להעריך, כמה אדם חיצוני היה משלם לבעל כדי לגבות במקומו הכתובה, ואותם דמים יתנו העדים, ולא מחייבינן לו כולי היי שיתנו כל הכתובה חוץ מטובת הנעתה, דשמה לא היה נפסד בעדותן כל כך. להגיד שהם לפי הגישה הזאת, להגיד שהם ישלמו את כל הכתובה מינוס זכות ספקו, זה לא הערכה נכונה. שאף עתה, גם עכשיו כשהם זוממים, שמה ימות מחר ותגווה הכל. אולי הוא הבעל ימות והאישה תגווה כל הכתובה, כי היא לא תמכירנה לא בטובת הנה. האישה לא כמו הבעל שתיאלנו מקודם, האישה לא ססה למכור את הכתובה בסכום פעות שנקרא טובת הנאה, הזכות ההימור. היא לא הייתה מוכנה למכור לבעל את הזכות הכתובה, מה שקראנו מקודם זכות ספקו. אבל טובת הנאתו יתנו לו, שכך היו מפסידים אותו, שאם לא הוזמו היה פורע מיד. עכשיו שהוזמו יש לו בזכות ספקו כבתחילה, ושאם נתאר מלה דמתניתין, מה עם הלשון של המשנה שהיה משמע שהסכום הוא על פי מה שהיו משלמים לאישה? אחי כמר, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בכתובה זו שהיא תלויה בספק, כמה אנשים היו משלמים לגבר, לבעל, עבור הכתובה שכעת תלויה בספק, שאם נתאר מלה, הנה לשון המשנה, מה הספק? שאם נתאר מלה תגווה היא, לא הלוקח, ואם מתה יירשן לבעלה, ואז הלוקח שקנה מהבעל הוא כן יגווה, ושמים ביתין את זכות ספקו ויתנו לו. אז עכשיו מה עשינו? ראינו את שני הצדדים, איך להבין את המשנה. נמשיך ברשי. רב חיסטה אמר בבעל, זכות ספקו של בעל עומדים כמה אדם רוצה ליתן בו, ואותו ייתנו הזוממים, רק את הסכום הזה, סכום האימור שלוקח היה גובה במקום הבעל. זה מה שלפי רב חיסטה, מה שהעדים זוממים ניסו להפסיד אותו, כי העדות שלהם היה מחייב את הבעל לשלם את כל הכתובה עכשיו מיד, והוא לא יכול כבר, אם היינו מקבלים את עדותם, הוא לא היה יכול למכור את הזכות ספקו למישהו חיצוני. אז זה מה שהם רצו להפסיד אותו. רב נתן אמר באישה, זכות ספקה עומדים, עושים הערכה כמה אדם היה מוכן לשלם לאישה לגבות הכתובה במקומה, ואותו סכום לא ישלמו, וחומר גדול הוא אצלן. הגישה של רב נתן הוא חומרה גדולה, כי מה שהם כן ישמעו זה כל שאר שווי הכתובה, זה הרבה יותר ממה שרב חיסטה היה מחייב את העדים לשלם. אמר הפאפה, באישה שמין כרב נתן ובכתובתה לא ישמעו לו אלא העודף בכתובתה על הדמים הללו. כפי שרב נתן אמר, עושים חשבון כמה היו אנשים משלמים לאישה על האימור, ומורידים את הסכום הזה מסכום הכתובה בכללותו, אבל לא נכסי מלוג שלה. העדים לא יהיו חייבים לשלם לבעל את השווי של נכסי מלוג, ואף על פי שאף נכסי מלוג היו מפסידים אותו בעדותן, אם הם העידו שהוא גירש אותו, זה היה מונע מהבעל, אם היו מקבלים את עדותם בסופו של דבר, הבעל היה נמנע מלהמשיך לאכול הפירות מאותם שדות נכסי מלוג שהיא הביאה לנישואין. עוד פעם, שאף נכסי מלוג היו מפסידים אותו בעדותם מלאכול פירות בחייה ומלירש אותה במותה, אין משלמים. תיכולים לומר, אנו לא העדנו אלא על כתובתה. העדים זוממים האלו יכולים להגיד, אנחנו באו להגיד לחייב אותו לשלם כתובה, ולא ידענו שהיו לה נכסי מלוג. רש"י ממשיך ואומר, ואני לא כך שמעתי. זה ההסבר הזה לא ממה שהוא שמע, וזה משהו שרש"י מביא מסברתו, מהבנתו. רש"י ממשיך, אבל אנחנו לא נמשיך בזה. יש עוד פירוש שאומר, אבל בשתי שורות מהסוף רש"י אומר, וליבי מגמגם בה, ולכן אנחנו נשאר עם הפירוש שאמרנו. אז אנחנו בתקווה שלמדנו את הסוגיה באופן יסודי מבחינת הלימוד גמרא עם רש"י, וזה מאפשר לנו להמשיך לחזור להתקדם בגמרא. לפני שנעשה את זה, נסתכל שוב פעם בשוליים. נושא סלש מבנה, יש כאן פס כפול, עדות העדים מול טענת הנידון בעניין הלוואה, שמסכימים העדים והנידון לחייב לשלם למלווה, אבל חולקים בתוך כמה זמן. הגמרא, המשנה, מעידים אנו באיש פלוני שהוא חייב לחברו 1,000 זוז על מנת לתנן לו מכאן ועד 30 יום, והוא אומר, הנידון אומר, נכון, אני לקחתי הלוואה, אבל טווח להחזיר הלוואה מכאן ועד 10 שנים. אז כמה הם היו העדים הזוממים חייבים לשלם? עכשיו, אי אפשר להגיד שהוא לשלם את כל סכום החוב, כי הנידון עצמו לא מכחיש את זה, הוא מבין, נכון, אני חייב לשלם. אבל מה כן רצו? הם רצו בעדותם לזרז תשלום החוב מצד הלווה. זה מלחיץ אותו מאוד. אם יש לבן אדם 10 שנים להחזיר את החוב, ופתאום מתברר שהוא צריך לשלם תוך חודש, אז זה מלחיץ את הבן אדם. אז כמה הם העדים שמתברר שהם זוממים צריכים לשלם בפיצוי? עומדים, עושים הערכה, כמה אדם רוצה ליתן ויהיו בידו 1,000 זוז בין נותנה מכאן ועד 30 יום בין נותנה מכאן ועד 10 שנים. נגיד, אדם יש לו חוב שהוא באמת צריך לשלם תוך 30 יום, ויש אפשרות בתוספת כסף וסכום מסוים יכול לקבל הערכה, להאריך את הזמן עם א', להאריך את זמן ההחזר, במקום לשלם תוך חודש, יש לו עכשיו עוד 10 שנים להחזיר את החוב, ובעוד סוף 10 שנים הוא באמת ישלם את החוב. אז הסכום הזה שאדם היה מוכן לשלם כדי להאריך טווח ההחזר, זה מה שהעדים זוממים יצטרכו לשלם לנידון שעליו שיקרו. לפני שנתקדם בגמרא, רק מילה אחת בעניין פתיחת הגמרא. הגמרא תפתח בנושא שלא נראה קשור ישירות למשנה, אלא תדבר על נושא של שמיטה והכוח של שמיטה להשמיט, להשבית חוב שנלקח לתקופה ארוכה, ובהמשך אנחנו נקשר את הדין הזה של הכוח של שמיטה להשבית חוב, נקשר את הדיון למשנה, בכך שבמהלך הגמרא נביא קושיה על הנאמר מהדברים שראינו במשנה שלנו. מבחינת מבנה הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים. יש נושא, יש גם קטע של מבנה שצריכים לציין, השימוש במשולשים. המשולש עם השפיץ למעלה זה ישקף את עמדת רב יהודה. הלוואות וגביעתם אחר שביעית, אחר שמיטה. מבנה הגמרא, אנחנו שוב פעם נזכיר את המשולש, מימרות של רב יהודה. אנחנו מציעים שמישהו רוצה לראות את ההתייחסות של רשי למבנה הגמרא בגימול עמוד ב', דיבור המתחיל חייב, אפשר לראות שהסימונים שלנו תואמים לפירושו של רשי. הפפיון מצביע על כך שיש שני לשונות בשמואל בעניין המלווה את חברו לעשר שנים, במילים אחרות הלווה לתקופה ארוכה. האם שביעית שבה כל שבע שנים משמעתו? האם הוא יכול להשבית את החוב, לפתור את הלווה מלהחזיר חוב? כמובן, אני משער שכולכם יודעים את ההלכה שמן התורה, אחרי שנת השמיטה, חובות שלווים לקחו הם פטורים מלהחזירם. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, המלווה את חברו לעשר שנים, שביעית משמטתו. כעבור שנת השמיטה, הוא כבר לא צריך לשלם להחזיר את החוב. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', ואף על גב דאשתא לא קרינן בי לא יגוס, סוף עתי לידי לא יגוס. טוב, לא יגוס זה ציטוט מהפסוק מהתורה. בתורה, בדברים פרק ט' פסוק ב' כתוב, ואנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים שלנו בגמרות המסומנות, הש"ס עוזר, שהוא הבסיס לשיעורים שלנו במפת התלמוד, נקרא את הפסוק שנמצא בשוליים, וזה דבר השמיטה שמות, כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לשם. במילים פשוטות, כעבור שנת השמיטה, מלווים לא יכולים ללחוץ או לגבות חובותיהם מהלווים. רש"י, בשורה הראשונה, ואף אגב דהשתה בשביעית, אנחנו מדברים על חוב שנלקח לעשר שנים. בבוא שנת השמיטה, נגיד זה רק לשם דוגמה, שנה שביעית מאז שהוא לקח את ההלוואה, אם אדם לקח את ההלוואה, נגיד בשנה הראשונה, מתוך שבע שנים של שמיטה, והלוואה לטווח עשר שנים, בשנת השמיטה, אפילו בסוף שנת השמיטה, אין פה צד יכולת גבייה בכל זאת מהמלווה, כי ההלוואה הייתה לעשר שנים. אז זה מה שרשי אומר פה, עוד פעם נקרא, ואף דהש שביעית לא קרינה בי לא יגוס, לא יגוס כוונה לא ללחוץ את הלווה להחזיר, הוא לא יכול. הוא לא יכול בכל אופן, כי ההלוואה הייתה לעשר שנים. שהרי אם בא לנוקסו בלא שביעית, נמי בלי השיקול של שנת השמיטה וכל ההלכות הנלוות, נמי אינו יכול, כי הרי זה חוב לעשר שנים. לא אמרינן. עכשיו אנחנו מסבירים את הגמרא, את הדין של שמואל, לא אמרינן, כיוון דלא קרינן בי לא יגוס, לא קרינן בי שמות, מאחר שבשנת השמיטה לא היה יכול לגבות בכל מקרה, ולכן שמיטה לא יפעל על חוב כזה, בסוף עתי לידי לא יגוס, יש, זה חוב בכל אופן שיבוא יום שהמלווה יוצא ללחוץ על גבייתה. והכי משתמע בעיקרא, לא יגוס בזמנו, כוונה בסוף עשר שנים, הוא לא יגוס, לא ללחוץ על הלווה להחזיר את רעהו, כי קרה שמיטה קודם לכן, וזה פתר את הלווה מלהחזיר את החוב הזה. נקרא את המשפט הזה עוד פעם בגמרא, ואף אגב דהשת בשנת השמיטה לא קרינה בי לא יגוז, כי בכל מקרה המלווה לא היה יכול ללחוץ על הלווה להחזיר את החוב, כי זה היה חוב לעשר שנים, סובעתי לידי לא יגוז, ובכך התורה, גם במקרה כזה התורה פותרת את הלווה מלהחזיר. מטיב רב כהנה, משולש הפוך מצביע על כך ש אנחנו נקשה כעת על רב יהודה, והמשולש ההפוך, הסברנו את זה, זה מופיע בשוליים תחת הכותרת מבנה, קושיות של רב כהנה, הדברי רב יהודה. רק נשים לב, הסוגיה הזאת סוגיה ארוכה, אתם רואים שהמשולשים האלו ממשיכים לאורך הדף עד כמעט עד שלוש שעות מהסוף. רואים רב יהודה ואחר כך תגובת רב כהנה. אז עכשיו רב כהנה מקשה על דינו של רב יהודה, ששמיטה יכולה להשמיט לגמרי חובות שנלקחו אפילו לעשר שנים. מאיפה רב כהנה מקשה קושייתו? ניחשתם נכון, מהמשנה שלנו. וכאן הקשר. המשנה אומרת, עומדים כמה אדם רוצה ליתן ויהיו אלף זוז בידו, בין ליתן מכאן ועד 30 יום, ובין ליתן מכאן ועד 10 שנים. כמה זמן, כמה אדם היה מוכן לשלם להאריך זמן פירון החוף שלו. והיא אמרת שביעית משמטתו, אם נאמץ את שיטת רב יהודה, ששמיטה, משמיטה לגמרי החוב, כל חוב של 10 שנים, העדים האלו, שבאו להעיד על פלוני שהוא חייב להחזיר חוב תוך 30 יום, אבל האמת לפי הנידון הוא יש לו עד 10 שנים להחזיר את החוב. כעבור 10 שנים האם הוא יצטרך להחזיר את החוב? לא, לפי רב יהודה לגמרי לא היה צריך להחזיר את החוב לפי רב יהודה. אז אם אומרים והיא אמרת שביעית משמטתו, אם כמו רב יהודה, מה העדים היו רצו להפסיד את הנידון? כל החוב, כולו נמי בעיל שלומי לב, מאח שהם מעידים שתוך 30 יום הוא חייב להחזיר. בסדר, תוך 30 יום, אם באמת כך, הוא יתחייב להחזיר את כל הסכום. בניגוד למה שהנידון טוען שיש לו 10 שנים, במילים אחרות, הנידון טוען שהוא לא חייב לשלם כלום. אז בעדות שלהם הם ניסו להפסיד את הנידון, להפסיד אותו, את כל סכום החוב. לא רק לא איזו עומד שכמה אדם מוכן לשלם להאריך את החוב. אמר רבא, אחא במאי עסקינן, רבא מגן, אנחנו בסימונים שלנו אנחנו מבליטים את דבריו, את דברי רבא, אנחנו נעגל את שמו פה וגם בהמשך בשתי הלשונות שבגמרא, היו שתי לשונות פה. אז רבא מתרץ לטובת רב יהודה שבדרך כלל נכון חוב של 10 שנים מושבת על ידי שמיטה. איך זה במשנה שלנו לא ראינו כך? כי הכה במאי עסקין במלווה על המשכון ובמוסר שטרו טוב לבית דין. יש מצבים שחוב לא מושבת על ידי השמיטה. אם המלווה קיבל משכון מהלווה, אז זה נחשב כאילו החוב שולם כבר, אז אין מה לשמיטה להשבית, אז כי המלווה כבר מחזיק במשכון. אז חוב כזה שמיטה לא משביתה, כי ברגע הפירעון המלווה פשוט יחזיר את המשכון ויקבל, כאילו הוא מוכיר את המשכון בחזרה, או מכירה חדשה נקרא לזה ללווה תמועת תשלום החוב. יש עוד מקרה, מוסר שטרותיו לבית דין דתנן, המוות על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין אין משמיטים. רש"י מקשר את הביטוי הזה, מוסר שטרותיו לבית דין, למה שאנחנו מכירים כפרוס בול. תוספות חולק, אבל לפי רש"י אנחנו יודעים על פי הגמרא במסכת גיטין שיש אפשרות שאדם כותב פרוס בול ובעצם הוא מוסר את כוח הגבייה של חובותיו לבידין. אז הדין של שמיטה נאמר על אנשים פרטיים שהם לא יכולים לגבות חובותם. הדין של התורה ששמיטה משמטת לא נאמר על בידין. לכן מי המלווה שמסר את שטרותיו, תגבו אתם במקומי, חוב כזה, מצב כזה לא מושבת על ידי שמיטה. ולכן יש הבדל בין חוב של 30 יום לחוב של 10 שנים, בכך ששווה יותר ללווה להארכת זמן, אבל לא נכון להגיד אם זה הלוואה משכון או פרוסבול, או במצב של פרוסבול שהוא היה אמור לא לשלם כלום. לא, בכל מקרה היה צריך לשלם. כעת אתם רואים את הפפיון, ובעצם אצל הגמרא אות ב', הגמרא אומרת, איקא דאמרי, לשנה אחרת, בדין של רב יהודה המשמעי. בעצם זה גמרא מאוד דומה למה שלמדנו עד עכשיו, אבל כאן הגמרא פשוט תהיה בלשנה הפוכה. אז אמר יהודה המשמעי, המלווה את חברו לעשר שנים, אין שביעית משמטתו. השביעית לא משביטה חוב כזה, בדיוק ההפך מהלשנה הראשונה, ולכן אנחנו קבקבנו את המילה אין. ואף אגב, דעתי לידי לא יגוס, למרות שבסופו של דבר החוב בא לידי פירעון, שבסופו של דבר, כפי שראינו מקודם ברש"י, בסוף העשר שנים המלווה יכול לבוא לגבות, ואז היינו חושבים לומר שהשמיטה שכבר עברה מחייבת אותו להשביט את החוב. אשתמיה לא קרינה בין ליגוס, עכשיו בשביעית בשמיטה עצמה הוא בכל מקרה לא יכול לגבות את החוב. המלווה לא יכול לגבות חוב שהיה לעשר שנים. אז לכן, מאחר, בפי הלישנה השנייה הזאת, בגלל שבשנת השמיטה הוא בכל מקרה לא היה יכול לגבות, ובמילים אחרות, שמיטה לא הייתה משביטת החוב, אז אם בשמיטה השמיטה לא הייתה משביטת החוב, זהו, אין השבטת חוב. ולכן המעבד חברו לעשר שנים שביעית לא משמעת אותו. אמר רב כהנה, אף ענה נמתנינה. דווקא ממשנתנו רואים סיוע לדברי שמועי. עומדים כמה אדם רוצה ליתן ויהיו אלף זוז בידו, בין ליתן מכאן ועד 30 יום, בין ליתן מכאן ועד 10 שנים. והיא עמוד שביעית משמעת אותו, אותם עדים זוממים ניסו להפסיד את הנידון כולהו נמי באו שלומי. הם עכשיו שהתגלו שהם זוממים היו צריכים לפצות את הנידון בכל שווי החוב. נקרא את המשפט עוד פעם, והיא אמרת שביעית משמטתו כולהו נמי באו שלומי לנידון שהוא הלווה. הגמרא כאן, וכאן עוד פעם שינוי גישה של לשנה ראשונה, פה רבה הוא דוחה את ההסבר או את דבריו של רב כהנה, שבעצם המשנה אינה מסייעת לדברי שמועי. הכה במאי עסקינא, במשנה שלנו לא מדובר על סתם הלווה, אלא במלווה או במלווה על המשכון ובמוסר שטורתיו לבית דין. אותו מלווה קיבל משכון, או הוא לפי רש"י הוא ערך פרוסבול, דתנן המלווה על המשכון והמוסר שטרותו לבית דין, אין משמיטים. אבל לולי זה, אם היה בלי משכון, בלי פרוסבול, אדם שהושיט חוב לעשר שנים, אז השביעית הייתה משביטה אותו, את החוב. ואמר יהודה משמואל, האומר לחברו. עכשיו, לפני שנתקדם, רק נציין שפה אנחנו רואים משולש מספר 2, ובצד יש הנושא, והדגש נושא רב יהודה 2, מתנה על מה שכתוב בתורה. בשביעית, בניין שמיטה, בהונאה. הונאה הוא האיסור למכור דבר, תמועת תשלום, תמועת מחיר, שמעבר למחיר המקובע בשוק, מדברים בגמרות, במיוחד מסר בבא מציעא, יותר משישית רווח מעל המקובל. אז נחזור לגמרא, ויאמר רבי יהודה אמר שמואל, האומר לחברו, המנה שלו תשמיטני שביעית. אדם מושיט חוב, הלוואה, והוא אומר, תשמע, אני מלווה לך את הכסף, המנת ששמיטה לא תשבית את החוב. שביעית משמטת, כאילו אנחנו לא מתייחסים לתנאי, התנאי שלו בטל. עוד סימון חדש, לימה, פה מופיע עם צורת הרגש, ובצד במבנה כתבנו קושי בדברי שמואל, דנראה שומר דברים סותרים בעניין מתנה על מה שכתוב בתורה, מי שעושה תנאים נגד התורה. אז כעת הגמרא גם כן היא מעלה קושיה, ונשים לב שיש כאן קושיה ארוכה. למה, על פי מה ששמואל אמר עכשיו, כסבר שמואל, מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, וכל על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. לפי מה ששמואל אמר, כפי שהסברנו, הוא מלווה אמר על מנת שהשמיטה לא ישבית את החוב שלו, והשביעית כן משביתה, סימן שהתנאי שהוא עשה, שהוא תנאי בעצם נגד התורה, היא בטל. היא בטלה. הגמרא מקשה והתמה, אומר לחברו, וכאן נראה עוד מעט מה שנראה סתירה בדברי שמואל. והתמה אומר לחברו, על מנת שאין לך עליי הונאה, אני מוכר לך פריט על מנת שלא תבוא אליי בחזרה עם טענת שחייבתי אותך בתשלום יותר מדי. רב אומר יש לו עליו הונאה, זה לא יעזור שהוא אמר תנאי כזה, הלוקח יכול לבוא אחר כך בטענה. ושמואל אמר אין לו עליו הונאה. שמואל אומר שאדם עשה תנאי, ביקש להגיד תשלום מופרז על איזו פריט, ובשעת המחירה הוא התנה על מנת שאין לך עליו הונאה, ושמו אומר באמת הוא לא יכול לגבות, לטעון, הלוקח לא יכול לבוא בטענות, הרי התורה אומר לא תונו איש את עמיתו, שאסור להונות בן אדם, לגבות ממנו יותר יותר משישית מהמקובל, והנה אדם ביקש כפול המחיר, ושמו אומר הלוקח עכשיו לא יכול לבוא בטענות, התנאי קיים. אז למרות שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, פה תנאו קיים. אגב, בסימונים שלנו נשים לב, כבכבנו פה אין לא על הבנה, וכתבנו בין השורות בגמרות המסומנות שלנו, זה התנאי קיים. לפני שלוש שורות כבכבנו תנאו בטל, ובזה אנחנו מבליטים את הסתירה בדברי שמואל. וגם תשימו לב את הסימון מתחת ששמו של שמואל פה, ו תעלו למעלה כמה שורות, וגם שמה סימון דומה. אז בקיצור, סתירה בדברי שמואל, מי שמתנה מה שכתוב בתורה, אם התנאי שלו קיים, רציני או בתי. תשובה, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. מיד אחרי התשובה הארוכה, יהיה גם קטע בסוגריים די ארוך, והכל מסומן היטב פה עם הפסים המקווקווים מצד הגמרא. תשובה, מה לעשות עם מה שנראה כסתירה בדברי שמואל? התמר עלה, אמר רב ענן, לדידי מפרושה לי מיני דשמואל. רב ענן אומר שדברי שמואל התפרשו באופן שנוכל ליישב את מה שנראה כסתירה. יש כאן כמה וכמה נקודות סימון שנתייחס אליהם בהסתכלות בשוליים. אתם רואים את המעוניינים מבליטים את את הביטוי על מנת. תנאים שונים ויישוב דברי שמואל. מספור, רואים פה מספור, מספר אומרי אחד. תחת האחד אנחנו נתייחס לענייני הונאה, כבר הזכרנו הונאה, ומספר רומאי שניים זה יקשר את את העניינים לסוגיה שלנו בעניין השמיטה, וזה מספר רומאי שניים. מתחת כל מספור יש גם א' וב', מקרה שהתנאי קיים, ובמילים אחרות הוא לא בעצם מתנה על מה שכתוב בתורה, ודוגמה שנייה שהוא כן מתנה על מה שכתוב בתורה. ההבדלים הם דקים מאוד, אז ננסה, נתאמץ לראות את את ההבדלים, וזה דורש מאיתנו תשומת לב מרבי. אז רב ענן אומר, אני קיבלתי פירוש על דברי שמואל ככה: על מנת שאין לך עליי הונאה, אם נגיד המוכר אומר בשעת המכירה, אני מוכר, אני מבקש ממך תשלום, יכול להיות שזה התשלום הזה מופרס, אבל אני בכל זאת, אנחנו מסכימים למכירה בתנאי שלא תבע עליי אחר כך בטענת הונאה. אין לו עליו הונאה. תנאי כזה תופס. הוא לא מכחיש בדבריו שיש כאן תשלום יתר, שיש מחיר גבוה. אז בכך הוא לא אומר דבר נגד התורה. הוא מודה בכך שיכול להיות פה מחירה במחיר גבוה מופרז. אבל רק אתה מסכים, אומר המוכר ללוקח, שלא תבוא עליי אחר כך בתביעות. אז אין לו עליו הונאה, זה תופס. אבל מה, אם הוא אומר על מנת שאין בו הונאה, יש פריט ששווה 10 שקלים, הוא מבקש תשלום 20 שקל, והוא אומר שאני מוכר לך על מנת שאין בו הונאה, הרי יש בו הונאה, יש בו תשלום מופרז מעבר לשיעור המותר, ולכן תנאי כזה בטל. אז רואים את ההבדל, אם הוא מודה במציאות, הוא מודה במציאות רק באופן אישי, אל תבוא אליי בטענות, זה תופס. אם הוא עושה תנאי שמכחיש את המציאות, זה לא תופס. אז על אותו משקל, החינמי בעניין השמיטה, על מנת שלא תשמיטני בשביעית, הוא אומר, אני מעביר לך את הכסף, ואני אומר שאני מכיר בכוח של שמיטה להשבית חובות, אבל החוב הזה שאני מושיט לך, אני מצפה ממך לשלם לי אחר השמיטה. הוא לא מכחיש את הכוח של שמיטה להשמיט חובות, אבל אצלי אני בכל זאת מצפה ממך שתשלם לי את החוב בכל זאת. אז אין שביעית משמת התור, השביעית לא משבית חוב כזה. על מנת שלא תשמיטני שביעית, אני מעביר לך חוב על מנת ששמיטה אין לה כוח להשבית חובות, שביעית משמת התור, השביעית כן ישבית את החוב. אנחנו נסתכל ברש"י, לדידי מפרשה לי וכו' וכו'. אז כתבנו מעל הרש"י, בין השורות, על מנת שאין לך עליי הונאה, אין לו עליו הונאה. שמתנה מה שכתוב בתורה, תנאו קיים. ואם אמר לו על מנת שאין בו הונאה, אין זה מתנה שימחול לו עונתו, אלא הוא התנה עמו שאינו עונה במחיר זה, והרי אנו רואים שיש בו עונה. ובהי מודה שמועד יש לו עליו עונה. החינמי, אם אמר לו המלווה על מנת שלא תשמיטני אתה בשביעית, תנאי הוא זה, ואף לי שיתנה מה שכתוב בתורה תנאו קיים, כפי שאמרנו בהסבר שלנו לפני הרש"י, שהוא אומר דברים, נגיד ברובד האישי, הוא לא מכחיש את הכוח של שביעית לפעול, רק הוא מבקש בתנאי שאתה לא תפעיל את כוחו של שביט נגדי. אז על זה רש"י אומר, אומנם זה נשמע כמתנה על מה שכתוב בתורה, אבל מאחר שהוא לא מכחיש את הכוח של שביט, תנו קיים. אבל אם אמר לו על מנת שלא תשמיטי משביט, השביט אינה מסורה בידו להתנות שלא תהיה השביט משמטת, לפי כך אין כאן תנאי. אני רוצה, לפני שנחזור לגמרא, להסתכל בהצגת הדברים על פי הרשב"ם שמופיע בתוספות, דיבור המתחיל על מנת. אנחנו עוברים לאמצע התוספות, בגמרות המסומנות אפשר לראות שהרשב"ם מובלט בצורת מעוין, ולכך פירש רשב"ם, על מנת שאין בו הונאה, משמע שלא יחול איסור לאו דלא תונו על המקח. כך הוא מתנה, שהוא מתנה שלא יהיה איסור לאו, ועל כן הוא חל שאין יכול לבטל הלאו מאותה הונאה על מנת שאין לך עליי הונאה, כלומר שלא תטבע לי ההונאה. פה הוא לא מכחיש שיש איסור הונאה ושיש במחיר הזה מחיר מופרז, רק הוא מתנה שלא תטבע לי ההונאה אלא תמחול לי תנאו קיים. והחנמי בעניין השמיטה, על מנת שלא תשמט שביעית, כלומר שלא יחול איסור שביעית, אם אקח ממך, אם אקבע ממך אחר השמיטה שביעית משמטתו, והשתניחה שהן שווין את ההסבר שאנחנו נותנים לעונה שווה למקרה של השביעית, שאם הוא אומר שלא יחול האיסור, זה הוא לא יכול להגיד, בין אם זה לא תונו, האיסור של עונה, או הכוח של שביעית להשבית חובות. כעת אנחנו נחזור לגמרא. כפי שאמרנו לפני כן, יש פה קטע ארוך בסוגריים ויש כוכבית, ונקרא מה שכתבנו בשוליים. אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לסדרת הלכות בשם רב יהודה. אלו הסדרה שהבלטנו את רב יהודה עם משולש, וגם אמרנו מקודם שבכל ההלכה שלו יהיה תגובת רב כהנא. בתוך הסוגריים הגמרא דנה בנושא של המלווה את חברו סתם, לכמה זמן היא. טוב, אני חושב שאחר שהבהרנו את מהלך הגמרא אפשר להיכנס ישר לתוך קטע בסוגריים. תנא, המלווה את חברו סתם אינו רשאי לטובו פחות מ-30 יום. הסימונים שרואים עכשיו, צורת הבית, מוסבר בצד במבנה, אב אמינא של רבא בר בחנה, זה הבית עם השפיץ למעלה, והצורת בית הפוכה דחייתו על ידי רב. אז שמענו את המקור שסתם הווה בלי נקיבת זמן פירעון, המלווה לא יכול לגבות לתבוע את החוב תוך 30 יום. סבר רבא בר בר חנה כמי דרב למימר, עלה בדעתו של רבא להסביר, אני מילי במלווה בשטר, דלא אבידי נשתתך דכתב שטר בציר מיטלטין יומין. ההגבלה הזאת שאי אפשר לגבות תוך 30, אם מדובר בהווה שרשמו אותו בשטר, אם הלווה טרח להכין שטר הווה, ברור שלא התכוון שהמלווה יכול לגבות תוך 30 יום. אבל מלווה על פה? לא. אם לא רשמו את החוב בשטר, לפי רבה המלווה יכול לגבות תוך 30 יום, למרות שהם לא התנו, לא אמרו את תקופת כמה זמן עבר, הם לא רשמו את זה בשטר,
המהווה יכול לגבות את זה תוך 30 יום. אמר לרב, אחי אמר חביבי, חביבי זה רבי חייה, חביבי זה התרגום של המילה דוד, ובפועל רבי חייה היה דוד של רב. אז רב אומר מה שרב חי אמר, אחד המלווה בשטר ואחד המלווה על פה, הדין הזה של המקור התנאי שאי אפשר לגבות תוך 30 יום, זה לא רק במלווה בשטר, זה גם במלווה על פה. תניה נמי אחי, המלווה את חברו סתם אינו רשאי לטובו פחות מ-30 יום, אחד המלווה בשטר ואחד המלווה על פה. אמר לי שמואל לרב מתנה, לא תיטיב הכרך, אל תשב עד מפרשת לי להשמיתה, עד שתסביר לי את הדין הזה. מנע מילתא דאמור רבנן, המלווה את חברו סתם אינו רשאי לטובו פחות מ-30 יום, אחד המלווה בשטר ואחד המלווה על פה. כאילו מה המקור הזה? אמר לי רב מתנה עונה, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. דכתיב, כתוב בתורה, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. ממשמע שנאמר, קרבה שנת השבע, איני יודע שהיא שנת השמיטה? למה יש צורך לתורה להכפיל את עצמו, להגיד עוד פעם שנת שמיטה? אלא מה תאמרו לומר שנת השמיטה? לומר לך, זה מלמד, יש שמיטה אחרת, יש מצב אחר, דוגמה נוספת על איסור גבייה, שהיא כזו, כמו שנת השבע משביתה חובות, היינו, אי אפשר לגבות אחר השמיטה, יש עוד דוגמה של אי אפשרות לגבות חוב, ואיזו, ומה הוא? זו המעוות חברו סתם, שאינו רשאי לטובו, בפחות מ-30 יום, זה אומר, 30 יום בשנה, חשוב שנה, זה פירוש הפסוק שאומר שנת השבע כשנת השמיטה, אז כשנת שנה, שנה גם יש לשנה הבנה או הסבר גם ב-30 יום. ועל בסיס זה אנחנו לומדים שכמו שאחר שנת השמיטה אי אפשר לגבות חוב, גם תוך 30 יום שזה נחשב שנה אי אפשר לגבות חוב. בשוליים אנחנו רואים נושא רב יהודה מספר 4, סליחה מספר 3, הפותח בית הצוואר בשבת. אנחנו, אומנם זה יהיה נושא קצר מבחינת הגמרא, אבל בקשר להלכות שבת, אם אדם לקח נגיד בד שיכול לחסות גופו של אדם, אבל כעת הוא פשוט בד בצורה מלבנית או מרובה, והוא חותך באמצע בד עיגול שבו הוא יכול להכניס את ראשו, ואז הבד ישמש אותו כבגד, כמין תלית או משהו שמחסה את גופו, עם מקום להכניס את ראשו, זה נקרא בית הצוואר. אז הגמרא אומרת, ויאמר רבי יהודה אמר רב, הפותח בית הצוואר בשבת חייב חטאת, זה נקרא מלאכה, ואם הוא עושה אותו בשוגג הוא חייב להביא קורבן חטאת. אם במזיד, אז יכול להגיע לידי מיתת בדין. מה תקיפלה רב כהנה? הוא מקשה. וחימה בין זה למגופת חבית. מגופת חבית, יש כיסוי לחבית שמחובר אליו על ידי טיט. ואנחנו יודעים שמי ש... מי שרוצה להוציא מחבית סתומה בשבת יכול לפתוח את המגופה, כאילו הוא נגיד שובר או מפרק את הטיט שמחבר את הכיסוי לחבית, וזה מותר. רשי כותב בדיבור המתחיל חייב בניין פותח בית הצבא, אומר שתיקן כלי היי, דנקד להכה, למה זה מופיע פה? אנחנו הצבענו אגב על הראשי הזה בתחילת הסוגיה, משום דאמר רב יהודה ליעל, המלווה את חברו ל10 שנים וכו'. ועותרי רב כהנא, וראינו איך שרב כהנא מגיב ומקשה, נקת נמי לכולו, הנחמיני דשמייטן, דאמרינו רב יהודה ועותרי רב כהנא. לכן אצלנו בגמות המסומנות רואים את המספור עם המשולשים. רש"י ממשיך, וכי מה בין זה למגופת חבית? תאמינו בפרק חבית שנשברה לקראת סוף מסכת שבת, המתיז ראשה, כאילו ראש של החבית, המתיז ראשה בשבת בסייף, הוא משתמש בסייף, בחרב או בסכין לפתוח את החבית. אמרנו שזה דבר ש ודאי שלא אסור. אז השאלה, למה יש חילוק בדין? הגמרא ממשיכה. אמר לי רב יהודה עונה, זה חיבור וזה אינו חיבור. בעניין חתיכת הבד שבו הוא פתח בית הצוואר, היה חתיכת או רצף אחד של בד, והוא בא וחתך, הוא הרס, אומנם לשם תיקון, אבל הרס מה שהיה מחובר לגמרי, רצף הבד. מה שאין כן, בכיסוי החבית, הכיסוי הוא רק מחובר על ידי אמצעי חיצוני, על ידי עתיד. זה לא חלק מהחבית, הוא מין חומר דביק, או אפשר להדביק דרכו. ובכך יש השוני. ואנחנו שוב פעם נחזור לרש"י, זה בית הצוואר היה חיבור, הלכך פתח תיקון חדש הוא זה, אבל המגופה אף פי שהיא תוכה על פי החבית ביתית, אין זה חיבור, ואבי לה כפתוחה ועומדת. זה נחשב כאילו פתוח מראש. עכשיו דין הרביעי בסדרה של דיני רב יהודה, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא תערובות מים שאובים ויין למקווה חסרה. יש שיעור מינימלי למקווה לטהר אדם, והוא 40 שאה. אנחנו נתייחס כעת למקווה שהיה כמעט מלאה, חסרה 3 לוגים. הערה, יש לדעת ב3 לוגים מים שאובים, זאת אומרת בניגוד למי גשמים שירדו והצטברו בבריכה, באשבורן, בחפירה, מים שובים הם מים שאדם, כמו ששמם אומר, שהוא שאב אותם בכלי ושפך אותם למקווה. אז 3 לוגים מים שובים הוא שיעור שפוסל מקווה חסרה, בשונה למקווה שלמה שיש בה כבר 40 סע. זה שאדם שופך לתוכה מים שובים זה לא פוסל את המקווה, אבל אם היה מקווה חסרה, 3 לוגים מים שובים יכול לפסול אותה. יש לברר מהי השפעתם של נוזלים אחרים, אלו שמראם כמים ואלו שלא, שמתערבים עם 3 לוגים מים שלמים חסרים. יש מקרה שהיו 3 לוגים מים ממש מים שאובים, ואחרי שיש את 3 לוגים מים יובבו משקים אחרים לתוכם, או חלב או יין. חלב אגב בסוגיה שלנו הוא נחשב דומה במראה למים, יין כמובן משהו אחר, יין אדום. ואחר כך התרובת הזאת אחר כך נופלים למקווה חסרה. מבחינת סימונים אנחנו נשתמש בצורת כתר, ובמבנה כתבנו התייחסות המוראים שונים לדברי רב. נעבור לגמרא. ארבע שורות מסוף העמוד. ויאמר רב יהודה אמר רב, שלושת לוגי מים שנפל לתוכן, אותם שלושת לוגים, כורטוב, קצת. כורטוב זה שיעור, בשלנו אנחנו נגיד שיעור מינימלי, שיעור קטן של, זה כורטוב של יין. ומראיהן כמראה יין, ונפלו למקווה. לא פסלוהו. זו שיטת רב, כל מילה פה היא כבדת משקל. אז על מה אנחנו מדברים? על כמות של נוזלים שדווקא טיפה יותר משלושת לוגין, והם נופלים למקווה חסרה. מה רב קובע? לא פסלוהו. למה לא? אז בבינתיים אנחנו נציע שרב קובע הדין לפי המראה. אם היה להם מראה מים, זה מאיים על המקווה. אבל מה שאין לו מראה מים, לא מאיים על המקווה. אז מאחר שהיה להם מראה יין, לא פסלו. למרות שיש פה, בפועל, יש שלושת לוגים מים שובים. מתקיף לרב כהנה. וכי מה בין זה למי צבע? דתנן, רבי יוסי אומר, מי צבע פוסלים את המקווה בשלושת לוגים. עמלי רבה, הטעם, מיה דציב המקרי, הוא נקרא מים צבועים, אבל הבסיס הוא מים, ולכן הוא פוסל כמו מים שאובים, למרות צבעם. אחה, בעניין מים ויין, הרי הדרך הוא, בכל מקרה שיש, שאדם מכין יין, התוצאה היא בדרך כלל, בזמן הגמרא לפחות, של נוזל מאוד מרוכז. ותמיד היו מוסיפים, כדי שיהיה אפשר לשתות אותו, ראוי לשתייה, מוסיפים מים. אז בכך, תערובת של מים עם יין, האחר חמרה מזיגה מקרי. הוא נקרא יין מזוג. יין אינו פוסל מקווה. נכון, אי אפשר ליצור מקווה מיין, אבל כחומר, כנוזל שפוסל את המקווה, זה לא כן. זה יין, יין, רק מים שובים פוסלים מקווה, לא יין. שואלת הגמרא, והתני רבי חיה, במקרה של רב, של שלושה לוגי מים שנפל לתוכן כורטוב של יין, רבי חיה יש ברייתא. הורידו את המקווה, כוונה זה פוסל. הורידו, כוונה הורידו, מהכשרו. לכן רבי חיה חולק, הוא פשוט יש לו פסק דין שחולק על רב. אז יש פה, נכון, לעת עתה יש לנו אי נוחות בכך שרב אמר דין, ולרבי חיה יש ברייתא נגדו. אמר רבה, אמרנו מקודם, צורת הכתר שיש פה הוא התייחסות לדבריו של רב לאור מה שהעלינו נגדו. לא קשה, אין פה בעיה. הרבי יוחנן בן נורי, הרבנן, דתנן, אנחנו כעת נראה מקור תנאי. מה שחשוב לציין, לפי רבה, הנושא שנוי כמחלוקת תנאים. זו הסברו של רבה, ונזכיר כל השמות האלו אנחנו נתייחס אליהם בהמשך הגמרא, אז חשוב שיהיו בולטים כבר עכשיו. אז שוב פעם, רב שמכשיר, אנחנו נראה בהמשך, זה על איבד רבי יוחנן בן נורי, שהכל נקבע על ידי החזות, איך זה נראה, המראה של הנוזלים. הברייתא של רבי חייא, הוא תואם לשיטת הרבנן. תתנן, שלושת לוגים מים, חסר קורטוב, אנחנו ממשיכים כעת לדף דל אל עמוד א', חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב יין, ומראין כמראה יין, ונפלו למקווה, לא פסלו, אבל כאן העיקר זה הדיוק, כי כרגע תיארנו מצב שהמים היו שלושה לוגים, אבל חסר קורטוב, כמובן לא שלושה לוגים שלמים. מה ניתן לדייק מכך? וכתבנו את זה בין השורות אצלנו בגמרות המסומנות. אבל אם לא היה חסר כתוב, היו פוסלים. עכשיו זה שיטת התנא קמא במקור התנאי הזה, משנה במסכת מקוואות, וזה תואם למה שרבי חייא אמר. לכן הגמרא בסוף ג' עמוד ב' כשאמר הרבנן, זו התייחסות לרבי חייא, תואם לשיטת התנא קמא שאנחנו קוראים לו הרבנן. והפסול הוא נלמד ממה שדייקנו, שאם לא היו חסרים קורטוב אותם שלושה לוגים, אלא היו שלושה לוגים מים שלמים, למרות שמראים כמראה יין, זה כן היה פוסל. וכן שלושה לוגים מים, זה נקרא לזה הסיפה של המקור, דוגמה חדשה, שלושה לוגים מים, שוב פעם חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב חלב, ומראיהם כמראה מים, ונפלו למקווה, לא פסלו. למה לא פסלו? כי לא היו פה שלושה לוגים שלמים של מים שאובים. כמעט שלושה לוגים של מים שאובים, אבל חסר כל טוב. השלמנו שלושה לוגים על ידי תוספת חלב. אבל לפי התנא קמא, שהעיקר זה מציאות, של, מציאות של שלושה לוגים שלמים, של מים, לא היה פה, לכן לא פסלו. רבי יוחנן בן נורי אומר, הכל הולך אחר המראה. ובדוגמה של הסיפה יש מראה של שלושה לוגים מים, זה מספיק לפסול את המקווה. עכשיו אם הכל הולך אחר המראה, אם יש לך נוזלים, אפילו אם זה שלושה לוגים מים, אבל בתוספת כורטוב היין הופך את המראה להיות יין, אז זה לא בעיה, זה לא פוסל את המקווה. ועל זה מסתמך רב. ובזה, בוא נגיד, סיימנו ובינתיים, שיטת רבה, שרב, דינו של רב שנוי במחלוקת תנאים, ורב מוצא בסיס בדבריו של רבי יוחנן בן נורי. החכמים חולקים, אז אפשר לומר במילים אחרות, רב אמר דין, אבל הוא לא דין של לכולי עם, הוא לא לדברי הכל. הגמרא שואלת, וכאן אנחנו ממשיכים עם מה שאנחנו קוראים בצד, בשוליים, תת נושא. נקרא את זה כבתור הקדמה לגמרא, מה שהוספנו בשוליים, ככה. שאלת רב פאפה. האם מעמידים את רב, שראינו בסוף ג' עמוד ב', שיכשיר ג' לוגים שלמים, שמיים, שנפל לתוכן, קורטוב יין, ומראים כי יין, ונפלו למקווה, כדברי הכל, או רק רבי יוחנן בן נורי? זו שאלת רב פאפ. עכשיו אנחנו אמרנו כבר שלפי רבה רב רק עליבא דרבי יוחנן בן נוי, החכמים חולקים, אבל רב פאפ פותח את זה כי מציג את זה בפנינו כשאלה. תשובה לשאלה זו, אנחנו ממשיכים במה שכתבנו בשוליים, תלוי אם רב גורס ברשע של המקור ליל גימול לוגין מים, ברשע של אותו מקור חסר קורטוב. נקרא את המשפט הזה עוד פעם. תשובה לשאלה זו, תלוי אם רב גורס ברשע של המקור ליל חסר קורטוב, ורק אז אם היה חסר קורטוב לא פסלו לפי החכמים שלראינו במקור בשורה השנייה. אם הם לא פסלו או לא גורס את הביטוי חסר קורטוב, והווה שלושה לוגים שלמים של מים, ואפילו אחי לא פסלו. כי מה כתוב אם אנחנו לא נגרוס את שני מילים הראשונים שמופיעים בדבדל על עמוד א', את המילים חסר קורטוב, אם לא נגרוס, אז מה יש לנו? יש לנו שלושה לוגים מים שלמים שנפל לתוכן קורטוב של יין, ויש להם מראה יין, ובתנא קובע לא פסלו. זה בדיוק מה שרב אמר. אז רב מסתדר עם כולם, גם עם התנא קמא וגם עם רבי יוחנן בן נוי, כי הרי יש מראה יין, ורבי יוחנן בן נוי אומר הכל הולך אחר מראה. גם לפיו, גם לשיטת רבי יוחנן בן נוי, אין פה בעיה. אז כפי שאנחנו מסכמים בהערה בצד או בהקדמה הזאת, ואז רב כדברי הכל, אם אנחנו לא נגרוס חסר קורטוב במקור, אז גם החכמים מכשירים או לא פוסלים במקרה של שלושה לוגים שלמים שנפל לתוכם קורטוב יין. למה לא פוסלים? כי יש לזה מראה יין, הם לא פוסלים, וגם רבי יוחנן בן נוי לא פוסל. הסיפה זה סיפור אחר. סיפה מדובר על שם בוודאי מדובר על שלושה לוגים מים חסר קורטוב, אבל בעניין התערובת עם היין, שזו היא דינו של רב, האם רב אומר דבר רק על איבא דרבי יוחנן בן נוי כמו שרב אמר, או אולי רב אמר דבריו כדברי הכל כמו שאנחנו הסברנו. אז לאור דבריו של רבה שאמר באופן פסקני חד משמעי שרב הוא רק אליבא דרבי יוחנן בן נוי, שואלת הגמרא, ונשים לב יש פה קושיה ארוכה, והמבעיה באי לרב פאפה, הוא העלה את זה כשאלה, דבעי רב פאפה רב תני חסר כותוב ברשא, האם רב יש, הוא גורס, תני כוונה גורס חסר כל טוב ברשע, ורק אז התנא קמא אמר לא פסלו, אבל שלוש לוגין המקרה של רב לתנא קמא פסלי, וזה לא כרב, ויאת רב יוחנן רבי יוחנן בן נוי למאמר הכל הולך אחר המראה, ואם יש מראה יין גם אם מדובר בשלושה לוגים שלמים לא פוסלים, זה כמו רב. ורב דאמר רבי יוחנן בן נוי, יוצא שוב פעם אם הגרסה במשנה הוא כמו שכתוב אצלנו בגמרא אם חסר קורטוב ברשע, אז יצא שרב מבוסס רק על דבריו של רבי יוחנן בן נוי, הוא לא יסתדר עם התנא קמא, כי הדיוק שניתן לומר על פי הרשע שאם היו שלושה לוגים שלמים שנפל עם כורטוב יין, הם כן היו פוסלים לפי התנא קמא. או דילמה, יש גישה אחרת לגמרי, וזה חלק משאלת רב פאפה. או דילמה, רב לא תני חסר כורטוב ברשע. לפי רב, בגרסה שלו במשניות, הוא לא כמו שמודפס אצלנו. בגרסה של רב במשניות, במשנה, במסכת מקוואות, לא תני, אין חסר כורטוב ברשע, אלא מה כן מדובר, אלא שלושה לוגים מים שלמים, שנפל לתוכן כורטוב יין. והתנא קמא הכשיר. זה כמו דבר של רב. ורבי יוחנן בן נורי היפליג, כשבא רבי יוחנן בן נורי במשנה במסכת מקוואות, הסיפה הוא דפליג, הוא בא לחלוק אך ורק במקרה של הסיפה, ששם דובר על תערובת מים עם חלב, ושם דובר שלושה לוגים מים חסר כותוב, השלים את השלושה לוגים טיפת חלב, ויש להם מראה מים. במקרה כזה רבי יוחנן בן נורי מחמיר נגד התנא קמא. אבל רבי יוחנן בן נורי לא מתערב, לא מתייחס למקרה של הרשע. ורב דאמר רב שגם הכשיר בשלושה לוגים מים שנפל לתוכן יין, מאחר שמראה יין הוא לא פוגע במקווה, וזה רב דאמר כדברי הכל, גם כמו התנא קמא, כמובן אם לא גורסים חסר כורטוב, וגם כרבי יוחנן בן נורי. עד כאן שאלת רב פאפה. שוב פעם, רב בסוף ג' המודבר אמר באופן חד משמעי שרב הוא שנוי במחלוקת תנאים, הוא מסתדר רק עם רב יוחנן בן נורי. וכאן רואים רב פאפה, לא, זה לא חד משמעי, זה פשוט שאלה, האם רב רק רב יוחנן בן נורי או כדברי הכל. הגמונה, אין בעיה לרב פאפה מבעי עלי, לרב הפשיט עלי. לרב פאפה זה היה נקודת שאלה. לרבה לא היה שום מקום לשאול את זה, שהיה פשוט לרבה שיש לגרוס חסר כל טוב ברשע, ואז לפי הדיוק שאם לא היה חסר כל טוב, התנא קמא היה פוסל, ויוצא שרב רק עליבא דתנא קמא, רק עליבא דרבי יוחנן בן נורי בלבד. אמר רב יוסף, שוב פעם יש פה צורת כתר, זה עוד פעם התייחסות של המוראים כפי שאנחנו הגדרנו את זה בסוף ג' עמוד ב' לדברי רב. רב יוסף, רש"י מוסיף את הרקע, רב יוסף היה מהאמוראים הבולטים החשובים ביותר, אבל בתקופה מסוימת בחייו, כפי שמסופר במסכת נדרים, נהיה חולה ושכח תלמודו. ורב יוסף אגב הוא למד, הוא היה תלמיד של רב יהודה. רב יהודה הוא זה שהוא המוביל של כל הסוגיה של כל הדף הזה, הוא זה שהביא את רב. אבל מה לעשות, עקב חוליו, מחלתו, רב יוסף ששכח תלמודו לפעמים, הוא אומר, ונמשיך בגמרא, אמר רב יוסף לא שמיע לי השמיטה, אני שהייתי תלמידו של רב יהודה, טוב, אני לא שמעתי את הדין הזה של רב, ואמר לי שלושה לוגים מים שנפל לתוכן כורטוב יין ומראים כמראה יין, הם לא פוסלים את המקווה. אמר לי אביי, את אמרת לה ניהלן והכי אמרת ניהלן. אביי היה תלמידו של רב יוסף והחזיר לו תלמודו. הוא אמר, הוא הזכיר לו, אתה אמרת לנו את הדין הזה בעבר, לפני שהיה חולה, אתה אמרת לנו את הדין הזה, ובצורה כזאת, דרב לא תני חסר כל טוב ברשע, אין אצל רב הגרסה הזאת, אגב, בניגוד לדרכו של רבה. ורבי יוחנן הכוונה ביוחנן בן נורי הסיפה פליג. ביוחנן בן נורי שהופיע במקור הוא בא לחלוק רק על המקרה של הסיפה של שלושה לוגים מים שהיו חסרים קורטוב וכולי. ורב דאמר כדברי הכל, והדין של רב בדף ג' עמוד ב' לפי הגישה הזאת שאתה עצמך אמרת לנו, הוא לא שנוי במחלוקת, הרי הוא אמר דבריו כדברי הכל. כי התנא קמא לפי הגישה הזאת לא גרס, אין גרסה של חסר קורטוב, אז מדובר על שלושה לוגים מים שלמים שנפל לתוכן קורטוב יין, ובמשנה כתוב לא פסלו, זה כמו רב. ולפי רבי יוחנן כמובן, ואחר שמראהן מראה יין, הם לא פוסלים את המקווה. אז רב דבר הכל. כעת עוברים לדין החמישי של רב יהודה. ואמר רב יהודה, אמר רב, חבית מלאה מים שנפלה לים הגדול, התובל שם, כאילו באותו נקודה מיד אחרי שהחבית מים, אלו כמובן מים שאובים, הם לא מסוגלים לטהר אדם, אז הם נפלו לנקודה מסוימת בים, ובן אדם שהיה תמי קפץ בדיוק לאותו נקודה, לא עלתה לו טבילה, חי שינן לשלוש הלוגים שלא יהיו במקום אחד. ודווקא לים הגדול דקאי וקיימה, החשש הזה עולה אם מדובר בטבילה בים, שצוזת המים, זרימת המים בים הוא לא מהיר, אז יכול להיות שאחרי שהחבית מים נפל לאותו נקודה ומיד אחר כך קפץ אדם לאותו מקום, עדיין נשארו מימי החבית באותו מקום, לפחות שלושה לוגים עדיין שם. אבל נער רבי אמר לא, אותו סיפור, אבל במקום ים הגדול חבית מים נפלה לנהר, בשנייה המים כבר אינם שם, אותה מי החבית אינם שם, כי זרימת מים בנהר מובילים את המים החוצה. תניה נמי אחי, החשש למשקים שעומדים במקומם בים הגדול, דבר דומה מופיע פה בברייתא, חבית מלאה יין שנפלה לים הגדול, התובל שם לא עלתה לו טבילה, חיישינן לשלושה לוגין שובים שלא יהיו במקום אחד. אנחנו נפרש שהביטוי, לדעתי הביטוי של שלושה לוגים זה ביטוי מושל, הכוונה האדם לא יכול להתאר בטבילה במים ביין. יש לציין וטוב שכך, המהר"ם הוא לא גורס את המשפט הזה של חיישינן לשלושה לוגין, מאחר שזה דין ששייך למים, מים שאובים. כעת אנחנו מדברים על יין שנפל לים הגדול, והבעיה כמו שאמרנו מקודם שאדם לא יכול להתאר בתפילה בתוך יין, לא קשור לעניין של דין שלושה לוגין. אז נחזור על המקור הזה עוד פעם, חבית מלאה יין שנפלה לים הגדול, התובל שם לא עלתה לו טבילה, וכן כיכר של תרומה שנפל שם תמי, כוונה הוא נפל לאותו מקום אחר שטבל שם אדם, אדם תמי טבל שם איפה שנפל היין, ואחר שטבל שם אדם כיכר של תרומה, תרומה הרי צריכים לשמוע על תארתו, אז כיכר של תרומה שהיה טהור, נפל שם באותו מקום, אנחנו פה אומרים תמי. לפני שנתקדם בשאלת הגמרא מי וכן, רק נציין שברישה רואים שבנפילת נוזלים לים הגדול יש החשש שתזוזת המים, תזוזת ים הגדול איתי, ולכן בניגוד לנהר, טבילה באותו מקום שנפל שם נוזלים בעייתיים, בין אם זה המקרה של הביודה חבית מלאי מים שובים, בין המקרה של הברייטה פה יין הטובל שם באותו מקום, לא עלתה לו טבילה. הכוונה באותו מקום הוא טבע שם באופן מיידי אחרי נפילת הנוזלים. בסיפה של המקור הנוכחי אומרים וכן כיכר של תרומה שנפל שם תמי. מי וכן? עכשיו רשי מסביר את הקושיה. רשי בשורה הראשונה מתחת לתוספות, מי וכן? פשיטה, מה שהברייתא אומרת זה נראה לכאורה פשוט, כיוון דחיישית לשמה היין עומד במקומו, ואמרנו שנפילת הכיכר הייתה מיד אחרי תפילת אותו אדם תמי שם. אז אדם תמי הוא טבל באותו מקום שאנחנו אומרים היין עדיין שם, הוא תימי את היין, הוא היה אדם תמי, הוא מתמי את היין, וכיכר לחם, כיכר מאפה של תרומה שנופל שם יתמי בגלל היין התמיים. אז מאחר שאתה אומר שיש את החשש שהיין עומדים במקומם, אז ברור שצריכים לשמור, לחשוש לתומת הכיכר. אז זה שאלת הגמרא, מה הסיפה של המקור מחדש שלא הייתי יכול להבין מעצמי? הגמרא עונה, מהו דתימה? בלי המקור הייתי חושב הטעם, בכוונה ברישה שדובר על נפילת יין מחבית יין לים הגדול, טבל שם האדם תמי, אוקי גברה החזקי, הוא היה תמי לפני שהוא טבל שם, אז אנחנו שומרים על חזקת תומה שלו, לא משנים את מה שנקרא היום בלשוננו הסטטוס קוו. אם שומרים על הסטטוס, על החזקה, חזקה, פה מובן הדברים. זה הרשע. אחר בסיפה בעניין הכיכר שאחר כך נפל אותו מקום אחר תבילת אדם התמי שם, היה מקום לחשוב הוא כי תרומה החזקה, מאחר שכל הדין הזה שנוי בלשון של חיישינן, של אולי, אז יש כאן ספק, אולי היין זרמו משם, מאחר שמדובר בים, אז עברו כמה שניות, אולי הם עוד לא שם, הם עדיין לא שם, הם כבר עברו משם, אז יש רק מי ים, וכיכר שהיה כיכר טהור, אז הייתי אומר, הוא כי תרומה, את הכיכר תרומה, החזקה, על חזקתו, הוא היה בחזקת טהור. גם זה עניין של שמירת סטטוס קוו. כמה שמלן, כאן החידוש, שמכוח החשש שעדיין עומדים שם היין, החשש הזה גובר על חזקתו הקודמת של הכיכר, ובכל זאת הכיכר תמי. כפי שקבע הברייתא. עד כאן שיעורנו להיום.